הוא שם, לא תמיד, וזה מרענן, משום שלפחות זה מייצר מידה של גיוון במערכת שלנו שנפתחה לשוק חופשי, אחרי מאמצים רבים שהובלנו והובלתי. שוק חופשי כלכלי, עדיין אין שוק חופשי אמיתי בשוק התקשורת, בוודאי לא בתקשורת המשודרת, לא בטלוויזיה, לא ברדיו. זה ליקוי יסודי שמאפיין את ישראל, מייחד את ישראל בין הדמוקרטיות המערביות, וזה דבר שחייבים לתקן אותו. מי שמעז ללכת לנסות לתקן את זה, מיד יוקה ויוקה. אני מדבר מניסיון אישי. אבל המאמץ הזה והמשימה הזאת עדיין לפנינו. גם לפנינו השבוע, בשבוע החדש, שאלה גדולה. זה בהחלט שבוע משמעותי שבו נדע אם ישראל שוב תלך לבחירות, או שהשכל הישר יגבר, וסוף סוף תושג האחדות הרצויה. בשבועות האחרונים אני לא חוסך שום מאמץ, הלכתי כברת דרך ארוכה מאוד, הצענו הצעה ועוד הצעה ועוד הצעה, והתשובה שקיבלנו, נדה. נדה, כלום. כחול לבן לא זזו מילימטר. מילימטר, הייתי מקבל מילימטר, הם לא זזו ננומטר. שום דבר. כדי שנוכל להקים ממשלת אחדות, וזה עדיין לא מאוחר, עדיין יש זמן לעשות זאת, צריכים לקרוא אחד משני דברים. או שבני גנץ יגבר על הווטו של יאיר לפיד, או שאביגדור ליברמן יגבר על אביגדור ליברמן. אלה שתי אפשרויות. ואני מאוד מקווה שאחד מהשניים הללו יקרה, כי אין שום סיבה ללכת לבחירות מיותרות נוספות לכנסת. עשינו את זה כבר פעמיים השנה, ואין סיבה לעשות זאת פעם שלישית. אני הצעתי אתמול הצעה נוספת. במצבים יוצאי דופן צריך פתרונות יוצאי דופן. ולכן הצעתי במקום, קודם כל הצעתי לבני גנץ, בוא לממשלת אחדות. וגם היום אני אומר לו, בוא לממשלת אחדות איתי. אבל אם אתה לא מסוגל לקבל את ההחלטה הזאת, תן לעם לקבל את ההחלטה. בוא נעביר הוראת שעה לבחירות מזורזות, לבחירת ראש הממשלה, בינך וביני, בין שני ראשי המפלגות הגדולות, תן לעם להחליט מי הוא רוצה שיהיה ראש הממשלה שלו. והדבר הזה לפחות יאפשר לנו בבחירות מזורזות לחסוך בחירות יקרות, מיותרות וארוכות, עוד חודשים ארוכים, של כנסת ישראל, של בחירות לכנסת והקמת ממשלה. אני מקווה שתהיה התעשתות של הרגע האחרון, וזה יחסוך לנו את ההליך הזה כולו. אבל אני חייב להגיד גם שאם יחפו עלינו בחירות, אנחנו נלך לבחירות וננצח בגדול, יחד עם חברינו במחנה הלאומי. אנחנו נלך לבחירות מתוך שימת דגש על ההישגים שלנו ועל ההזדמנויות הגדולות שלנו. ההישגים שלנו קשורים לכותרת של הוועידה הזאת, חדשנות, כלכלה, חברה, הכל חשוב. ואני רוצה שקודם כל תשימו לב שכל אחד טוען טיעון אחר. כשאנחנו בממשלה אז טוענים כמובן שהמצב בארץ הכל רע, הכל תקוע. אני, מי העביר עכשיו את השקף? לא. את תעבירי שקף כשאני אבקש אותו, בסדר? אוקיי? בסדר? אוקיי, תודה. אבל כבר קיבלתם איזה פרומו קטן על השקף הזה, כן? כי אני אומר שהיה לנו את העשור הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. זה לא רק אני חושב, הנה מה שהעם חושב. תסתכלו. זה טבלת הטוב והרע. ועכשיו? כן? בבקשה. הנה. תסתכלו מה היה המצב ב-2003, שהתחלנו את ה... רפורמות העצומות, כ-60 רפורמות בכלכלת ישראל, לפתוח אותה לשוק חופשי. זה שינה את כל פני המדינה. למעלה מ-60% מאזרחי ישראל, 62% אמרו שהמצב בישראל רע, ורק קצת יותר מ-10% אמרו שהמצב טוב. ותראו מה קרה עכשיו, בשנים האלה שאנחנו מובילים את המדיניות שהובלנו, תראו את הירידה הדרמטית באנשים שאומרים שהמצב רע, ותראו את העלייה הדרמטית במצב, במספר האנשים שאומרים שהמצב טוב או טוב מאוד. זה מהפך שאומר הכל. אז יכולים לדבר, הכל תקוע, יש מה לתקן, אנחנו יודעים, יש עוד מה להוסיף. אבל ישראל עברה שינוי עצום ממדינה עם כלכלה ריכוזית, הסתדרותית, מאוד 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 לא חופשית, לכלכלה חופשית ופורחת ששמנו אותנו במעלה המדינות המובילות בעולם. את זה אנחנו רואים גם בתל"ג, לתל"ג לנפש. אפשר לראות את זה בבקשה? אתם רואים אותו עולה בצורה ברורה. כמובן, הנה כאן הרפורמות שעשינו, כפי שאתם יודעים, וזה רץ. אתם רואים את זה בהשקעה? אפשר לראות את ההשקעות? השקעה של חברות זרות במשך שנים, שום דבר, כלום, כמעט פלט. ופתאום אנחנו מתחילים לעשות כאן בשנת 2002, ב-2003, 2004, תחזירי את זה בבקשה. תחזירי את זה. פשוט תחזירי את זה חזרה למקום שזה היה. כן. אתם רואים את העלייה הדרמטית הזאת? ישראל מושכת השקעות. למה היא מושכת השקעות כך? למה? משום שהמס השולי שהיה 65% ירד לכמעט, גילחנו עשרות אחוזים מזה, משום ששחררנו את דרגות החופש בכלכלה, משום שפתחנו את שוק המטבע. אתם יכולים להעריך שהדבר הזה היה קורה אם היה לנו מדיניות של מטבע חוץ, שאתה לא יכול להוציא יותר מ-$1,000 בלי לקבל אישור של פקיד בבנק ישראל, או אם אתה יוצא לחוץ לארץ, אתה לא יכול לקחת יותר מ-$1,000 בלי אישור של פקיד. זו הייתה כלכלה ריכוזית, סגורה, כלכלת עולם שלישי, פתחנו אותה, ואז משתחרר כל הגניוס, כל הגאוניות, כל זיק היצירה שתמון בעם שלנו, בחברה שלנו, ואתם רואים את זה פה. טוב, הטענה מיד שתבוא, כן, זה נכון, התל"ג לנפש עלה, ההשקעות עלו, שחררנו את הכלכלה, אפילו, אני יכול להגיד לכם, האבטלה בשפל של 40 שנה, הייצוא בשיא של כל הזמנים. אבל העשירים נעשו יותר עשירים והעניים נעשו יותר עניים. לא נכון. הנה, אתם רואים שהכנסת החמישונים הנמוכים גדלה יותר מההכנסה של החמישון הגבוה ביותר. תסתכלו, החמישון השני מלמטה גדל הכי הרבה בהכנסתו, אחר כך החמישון הראשון, ואחר כך זה יורד לשלישי, רביעי והחמישי. זה משתקף גם במדד אי-השוויון. ישראל היא אחת המדינות היחידות שאחרי שעשינו את הרפורמות האלה, כאן, בשנים האלה, אי-השוויון גדל, כי במידה רבה הכרחנו אנשים לצאת לשוק העבודה. וברגע שאנשים יוצאים לשוק העבודה, העוני יורד ואי-השוויון יורד. מדד אי-השוויון, מדד הג'יני, אתם רואים מה קרה לו? הוא ירד בצורה דרמטית. וזה משתקף גם בהערכה כללית של ישראל. השבוע התפרסם סקר של 20,000 איש ברחבי העולם, מובילי דעה, סקר שנתי של המדינות החזקות בעולם, וישראל מדורגת מתוך 80 מדינות. זה נורא קשה לעקוב אחרי מה שאני אומר. וואו. אני פותח מכרז, שוק חופשי. אם אתם חושבים שאתם up to the task, אני אאפשר לכם לעשות זאת. הנה הדבר שמסכם את הכל. מה שאתם רואים פה זה שישראל נמצאת בעשירייה הפותחת של המדינות החזקות בעולם. לא דירוג שלי, לא דירוג של הליכוד. זה דירוג של 20,000 מובילי דעה בעולם. בעולם. עכשיו תשימו לב לתופעה מעניינת. שימו לב לאוכלוסייה. גודל המדינות, אני לא מדבר כבר על שטח, ישראל היא קטנטנה מבחינת שטח, אבל גם מבחינת אוכלוסייה. 327 מיליון בארצות הברית, 145 מיליון ברוסיה, 1.4 מיליארד בסין, 83 גרמניה, 67 בריטניה, צרפת 64, יפן 127 מיליון, ישראל 9 מיליון. ואחר כך כמובן חוזרים ל-33 מיליון, 51 מיליון. אם הייתם רואים את הרשימה של המדינות אחר כך, חלקה בי מיליארד בני אדם, אתם צריכים לשאול את השאלה, איך זה קרה? איך זה קרה שפתאום ישראל מופיעה בשנים האלה בגובה כל כך גדול? משום ששחררנו את הכלכלה, ואני אומר, הובלתי את העבודה, את הליברליזציה של כלכלת ישראל, בהתנגדות עצומה של ידידי אמיר פרץ, שהיה אז ראש ההסתדרות, בהתנגדות עצומה של התפיסה השמאלית, הריכוזית, שהובילה ועדיין קיימת במדינת ישראל, בהתנגדות פוליטית עצומה. עשינו רפורמות שהקפיצו קודם כל את כלכלת ישראל, שחררנו את היכולת הכבירה שהמצויה אצלנו להפוך בעצם לאלפי סטארט-אפים. והכושר הזה של חופש כלכלי יצר יצירה כלכלית וטכנולוגית שאפשרית רק בשוק חופשי. לזה כמובן צירפנו את החיזוק של הצבא ושל המודיעין, ושני הדברים האלה גם יחד נתנו לנו את היכולת לייצר בריתות מדיניות וצבאיות שלא היו אפשרויות קודם לכן. כששאלו את האנשים האלה, למה? למה? למה אתם מדרגים כל מדינה כפי שאתם מדרגים? הם נתנו חמישה קריטריונים. קריטריון ראשון, בריתות צבאיות. קריטריון שני, בריתות מדיניות. קריטריון שלישי, השפעה כלכלית. קריטריון רביעי, השפעה מדינית. וקריטריון חמישי, מנהיגות. זה לא פשוט. לא פשוט לייצר דבר כזה. זה לא פשוט, וזה לא מובן מאליו, וזה לא מובטח גם. גם פה היה צריך להיאבק מול כוחות גדולים מאוד. למשל, במאבק הגדול ביותר שלנו, קדימה, וגם אחורה, וזה המאבק נגד התחמשותה הגרעינית של איראן. מדינה גדולה שחרתה על דגלה את השמדתנו. הייתי צריך להילחם נגד כל מנהיגי העולם. הייתי צריך ללכת לקונגרס האמריקני מול נשיא אמריקני, לא דבר שעשיתי אותו בחפץ לב ולא דבר מובן מאליו, ולשמור על ההתנגדות הבסיסית לעסקה הנוראה הזאת עם איראן, שפשוט שמה אותה על מסלול אוטומטי לקבל ארסנל גרעיני, ארסנל של פצצות אטום שמכוונות נגדנו. אני דיברתי על כך אחרי שהופעתי שם בקונגרס, גם עם הילרי קלינטון וגם עם דונלד טראמפ, ואמרתי להם, אתם צריכים לעזוב את ההסכם הזה. ולשמחתי, הנשיא טראמפ, לאחר שנבחר, קיבל את הצעתי ועשה בדיוק את זה. עזרנו בזה. שלחתי את המוסד לטהרן, כדי שיביא את הארכיון הגרעין הסודי של איראן. הוא הביא אותו. הראיתי את זה לנשיא, בבית הלבן. ואני חושב שזה עזר לו לקבל את ההחלטה הסופית לצאת מההסכם הזה. ומאז אנחנו מובילים, מאמץ בלתי פוסק, מאז וקודם לכן, לסנקציות על איראן, לחצים על איראן, התנגדות לאיראן, התנגדות אקטיבית וצבאית לניסיון שלה להתבסס צבאית בגבולותינו. אנחנו בעצם מובילים מאמץ עולמי נגד איראן, שבא לידי ביטוי גם בשיחות האחרונות שלי עם הנשיא טראמפ והנשיא פוטין השבוע, וגם עם מזכיר המדינה פומפאו. שלוש המשימות הראשונות שלי בכל שיחה כזאת הן איראן, איראן ואיראן. המיקום שלנו פה, במדינות החזקות בעולם, במדינות המשפיעות בעולם, נובע קודם כל מהמחויבות הבלתי מעורערת שלי להוביל קו אקטיבי נגד המדינה המסוכנת ביותר בתבל, נגד איראן, ואיננו מבטרים ונמשיך לעשות זאת. אני חייב להגיד לכם, זה גם לא מובן מאליו בתוך הארץ. כי הרבה פעמים הייתי צריך להיאבק, ועדיין אני צריך מעת לעת להיאבק, לא רק נגד התנגדות בחוץ, אלא גם התנגדות ממסדית בפנים. אני חושב שהאיום הזה הוא איום ראשון במעלה, והוא מחייב, זה האתגר הראשון, וחייבים לטפל בו. ואנחנו מטפלים בו גם על שלוחותיו השונים, כולל שלוחותיו השונות, כולל השלוחה בעזה, שתקפנו נגדה אתמול, ואם צריך נעשה מבצע גדול כדי למגר את הטרור הזה אחת ולתמיד. הם קיבלו דוגמית לפני כמה שבועות, אני לא מציע להם לחכות למנה הבאה, היא תגיע. אם הם ימשיכו. לא תהיה הסדרה אם הירי לא ייפסק סופית, ואם הוא לא ייפסק סופית, סופו של דבר שיהיה מבצע הכרעה אלה הדברים האמיתיים לגבי עזה, אבל לא פחות חשובים, מה שקורה בסוריה, מה שקורה בעיראק, מה שקורה בלבנון, וכמובן בתימן, בכל המקומות האלה, לרבות איראן עצמה. איראן מנסה להציב טילים ארוכי טווח ומדויקים נגד מדינת ישראל. זה לא מובן מאליו שאם לא נפעל בזירה העולמית, לא נוכל לעצור את האיום הזה. ואם נפעל בו, כן נוכל. והוכחנו שאנחנו יכולים להסב לאחור את תוכנית הגרעין של איראן בשנים רבות. אלמלא הפעילות שהובלתי בארץ, בפעולות מיוחדות ובמאמץ הבינלאומי, לאיראן מזמן כבר היה נשק גרעיני. ואני מתכוון להמשיך להוביל את זה כדי להבטיח את ביטחון ישראל. אלה רק חלק מהאתגרים שלנו. יש לנו גם הזדמנויות גדולות. קודם כל, ההזדמנות הגדולה ביותר היא בתחום הכלכלי. ההזדמנות הגדולה ביותר בתחום הכלכלי נובעת מזה שאנחנו במהפכה, מהפכה בהיסטוריה הכלכלית האנושית, והמהפכה הזאת נובעת מהשילוב של ביג דאטה, מה שקוראים, מאגרי נתונים ענקיים, קישוריות ואינטליגנציה מלאכותית. זה מה שמייצר בעצם את השוני הגדול ביותר בכלכלה העולמית. החברות הענק שאתם רואים, אמזון, גוגל, פייסבוק וכו', הם תוצר של מה שאמרתי עכשיו, של השילוב הזה, וישראל נמצאת בחוד החנית של הטכנולוגיה הזאת, וזה אומר שאנחנו יכולים להגדיל את מקומנו, להגביר, להעלות את עצמנו עוד ביכולת הכלכלית שלנו, ברווחת אזרחינו, וכמובן בהשפעת מדינתנו. אני מאמין בזה, זו הזדמנות גדולה מאוד, היא יכולה לבוא רק אם מובילים את המדינה בכיוון של השוק החופשי, כפי שאמרתי, כפי שעשינו, והדבר הזה משנה את פני המדינה. אתם צריכים לראות מה קורה. הייתי באשקלון לפני ימים אחדים, ונבנים שם עכשיו 1,000 יחידות דיור, פתחנו 15 מפעלים. זה בשכונות הדרומיות של אשקלון שנושקות לרצועת עזה. זה הבעת, הייתי אומר, תעודת הוקרה ואמון במדיניות שאנחנו מובילים. אבל צריך לראות את הבתים הפנטסטיים האלה שהולכים ונבנים, המפעלים האלה שהולכים ונבנים, וכולם יש בהם את מרכיב הידע, מרכיב היתרון הישראלי. והדבר הזה גם בא לידי ביטוי בבאר שבע, שהופכת במהירות לבירת סייבר בנגב, למרכז עולמי של סייבר, שקשור כמובן להעברת צה"ל דרומה ו-8200 דרומה. אני אומר לכם את כל הדברים האלה כי זו הזדמנות אחת גדולה. הזדמנות אחת גדולה. אבל יש שתי הזדמנויות נוספות שאסור להחמיץ אותן. ההזדמנות השנייה היא קודם כל האפשרות להשיג ברית הגנה היסטורית עם ארצות הברית. הדבר הזה אפשרי עכשיו. עכשיו. ואסור להחמיץ את זה. אמרתי את זה גם לבני גנץ. אמרתי לו, יש לנו הזדמנות. אני יכול להביא את הברית הזאת. אני יכול להביא אותה באופן כזה שזה לא יגביל כהוא זה את חופש הפעולה של ישראל. כי הרי מזו עלתה ההתנגדות. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, כל מדינה מחפשת בריתות. מעצמות על מחפשות בריתות. ארצות הברית מחפשת בריתות. רוסיה, סין, גם הן. אז על אחת כמה וכמה מדינה קטנה כמו שלנו, קטנה בשטח, קטנה באוכלוסייה, גדולה בעוצמה, גם אנחנו צריכים לפתח בריתות. ואכן אנחנו מפתחים בריתות. בגלל העצמה הזאת, אני מייצר קשרים ומערכות יחסים ובריתות, חלקן סמויות מעין, עם מדינות באפריקה, באמריקה הלטינית, באסיה, באזורים שהיו בכלל סגורים לנו, במדינות ערב. הרבה מאוד בריתות, הרבה מאוד מערכות יחסים שלא היו בכלל קיימות, ואי אפשר היה לדמיין שיהיו קיימות רק לפני שנים אחדות. אבל בגלל מדיניות העוצמה שאנחנו מטפחים, העוצמה הכלכלית, העוצמה הטכנולוגית, העוצמה הצבאית, העוצמה המדינית, אנחנו מסוגלים לקבל הרבה מאוד בריתות בעולם. אבל הברית החשובה ביותר, והברית שאין לה תחליף, זה הברית עם ארצות הברית. והגיע הזמן שלנו, וזה אפשרי לחלוטין, להביא, למסד את הברית הזאת על פסים של ברית הגנה למצבי חירום, שבה ישראל שומרת לחלוטין על חופש הפעולה שלה. כששמעתי על ההסתגויות שכאילו אנחנו נוותר על חופש הפעולה הזה, שאלתי את עצמי אם המבקרים שמו לב לכך שברית ההגנה הגדול ביותר בעולם קוראים לו נאטו. אבל בברית ההגנה הזה בריטניה שמרה לעצמה ושומרת לעצמה חופש פעולה מלא, כפי שעשתה בפעולה בפוקלנד. צרפת שומרת לעצמה חופש פעולה מלא, כפי שהיא עושה בפעולותיה הצבאיות היום במאלי ובחלקים אחרים של אפריקה. לא נעים להגיד, עוד חברת נאטו, טורקיה, גם היא שומרת לעצמה חופש פעולה מלא. וכמובן גם יפן בברית הגנה נפרדת, גם היא שומרת לעצמה חופש פעולה מלא. אנחנו יכולים להשיג ברית הגנה היסטורית, אני יכול להשיג את זה, וזה מה שאני מתכוון לעשות בעזרת השם בחודשים הקרובים. על זה צריך לעבוד בכל הכוח. הזדמנות ענקית. הזדמנות שנייה, לקבוע סוף סוף את גבולנו המזרחי, להחיל את החוק הישראלי על בקעת הירדן, ולעשות זאת עם הכרה בינלאומית, כלומר הכרה אמריקנית. זה לא חוכמה רק לספח, אם כי זה צעד חשוב, ולצערי בממשלת מעבר זה לא אפשרי. בממשלה שתקום כזו או אחרת זה ניתן, זו המגבלה החוקית, אבל זה לא מספיק. כשם שאני רציתי הכרה אמריקנית בריבונות שלנו ברמת הגולן, אני רוצה הכרה אמריקנית בריבונות שלנו בבקעת הירדן. זה דבר חשוב. נאמר שהנושא לא עלה, נאמר שלא דנו בתוכנית פורמלית. נכון, זה עדיין לא עלה. אבל כן דנו בנושא, העליתי את הנושא בפני מזכיר ההגנה פומפאו, ואני מתכוון להעלות אותו בפני הממשל של הנשיא טראמפ. אני חושב שהגיע הזמן להחיל את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן, וגם להסדיר את המעמד של כל היישובים ביש"ע, אלה שבגושים ואלה שאינם בגושים. הם יהיו חלק ממדינת ישראל. ובכן, אלה הזדמנויות פשוט כבירות. ואני חושב שצריך להכיר בעובדה שכדי להשיג את זה וכדי ללכת קדימה, צריך גם למנוע הליכה לאחור. אף אחד אינו מבטיח לנו מה ילד יום. ובמערכת הבינלאומית, החלש לא שורד, החזק שורד. כדי להמשיך לטפח את העוצמה, צריך כל אותם דברים שהנשאלים הללו דרגו באופן מושכל. צריך את היכולת לייצר בריתות צבאיות, בריתות מדיניות, להשפיע כלכלית, להשפיע מדינית, צריך מנהיגות. ואת המנהיגות הזאת הייתי צריך להביא לידי ביטוי גם בשנים קשות. ואני אומר את זה כאן לציבור שקרוב מאוד, או מייצג גם את אנשי יש"ע, את ההתיישבות הגדולה ביהודה ושומרון. אנחנו נאלצנו להיאבק מול ממשל, ואני יכול להגיד אפילו ממשלים אמריקנים, שלא ראו אותנו עין בעין כלל לגבי זכויותינו בארץ ישראל, ההתיישבות בארץ ישראל, ובמאבק הזה הייתי צריך להשקיע את כל מרצי במקביל למאמץ נגד איראן כדי להגן על ההתיישבות. נאמר לי בצורה הכי בוטה, אני אגיד את זה בלועזית, Not one brick. תרגום? אפילו לא לבנה אחת, לבנה אחת, not one brick. עם לחצים שאני לא אתחיל לתאר לכם, לחצים ששום ראש ממשלה בישראל לא עמד בפניהם, כאלה שפורסמו וכאלה שלא פורסמו. אבל אני לא ויתרתי, הדפתי את הלחצים. האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון גדלה בכמה? סליחה? חצי מיליון היום. וכמה היה קודם לכן? כמה היה בתחילת שנת 2000, ב-96? בערך, הכפיל את עצמו, יותר. האוכלוסייה בישראל לא הכפילה את עצמה בזמן הזה. זה אני מבטיח לכם. זאת אומרת, התווספו מאות אלפים. מאות אלפים. ואתם ראיתם את הפיתוח, את הכבישים, את הבנייה. אגב, לא גירשנו אף אחד, לא עקרנו אף אחד. אף אחד. אבל הדבר הזה דרש מאמץ מדיני אדיר. מה זה המאמץ הזה? מה זה המאמץ הזה? מה, זה להגיד אני בונה וזהו? אני רוצה וזהו? בלי זה אין שום דבר, זה אני חייב להגיד לכם. אם אין לך את הנכונות להיאבק, זה לא הולך. אבל צריך להיאבק כמובן בתחכום, וגם זה לא מספיק. כי צריכה להיות יכולת השפעה. יכולת השפעה על הכוח החשוב ביותר בארצות הברית. מהו הכוח החשוב ביותר? קודם כל, הכוח החשוב ביותר בעולם זה ארצות הברית. והכוח החשוב ביותר בארצות הברית הוא? סליחה? לא. לא. מהו הכוח החשוב ביותר בארצות הברית? כלכלה? לא. אף אחד לא יודע. הכוח החשוב ביותר בארצות הברית הוא דעת הקהל. דעת הקהל. דעת הקהל משפיעה על עמדת הקונגרס שמייצג את דעת הקהל. ודעת הקהל של, והקונגרס כמובן, יכול להוות משקל נגד למגמות שליליות שיכולות לבוא ממקומות שונים, כולל מהבית הלבן עצמו. ולכן, מה שעשיתי זה שהבאתי את המאות שעות שלי מול התקשורת האמריקנית, שהיא יותר חופשית ויותר פתוחה מהתקשורת הישראלית, חגי. שם יש תקשורת אחרת. יש לה מגמות, יש לה פניות, אבל היא בסך הכל תקשורת פתוחה. ובמהלך השנים, עשרות שנים, יצא לי להופיע שם מאות פעמים. הציבור האמריקני מכיר אותי, ולכן פניתי אליו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, לגבי הזכויות שלנו, לגבי הצדק שלנו, לגבי המולדת שלנו, לגבי המאבק שלנו. וכשאתה מסוגל להניע דעת קהל משמעותית בארצות הברית, אתה מסוגל להניע את ארצות הברית כולה. ואם אינך מסוגל להניע דעת קהל, אינך יכול להנהיג את מדינת ישראל באמת. וזה ההבדל. משום שאני מזכיר לכם מה כאן קרה ב... אתה יכול להנהיג את מדינת ישראל, אתה יכול לעשות לה דברים גדולים מאוד, אבל אינך יכול למנוע את הלחץ הבינלאומי. היה לנו ראש ממשלה ראשון, מנהיג גדול מאוד, שהערכה שלי אליו גדלה עם השנים, וזה דוד בן-גוריון. דוד בן-גוריון, יש לו זכויות רבות מאוד בהקמת המדינה, בהחלטה על הקמת המדינה, בהקמת צה"ל, וכמובן דברים רבים אחרים. אבל דוד בן-גוריון, ב-1956, לאחר שכבשנו את סיני במבצע קדש, קיבל אולטימטום מארצות הברית ומרוסיה, מהנשיא אייזנהאואר ומברית המועצות, והם אמרו לו, תצא, תצא מסיני. והוא יצא, יצא תוך ימים ספורים, כי לא היה לו את היכולת, לא הייתה לו היכולת להשפיע על דעת הקהל. או, אתם מקשיבים לי, זה יוצא מן הכלל. דעת הקהל. לא הייתה לו יכולת, ולכן מנהיג גדול כמו בן גוריון, גדול מאוד, לא יכול היה למנוע את הלחץ הזה שהוציא אותו מסיני. ככה. אני רוצה שתרוצו קדימה עם השנים ותראו מה קרה פה לפני כשנה, כשנציגים של ארצות הברית, אותה ארצות הברית ואותה, הפעם זה לא ברית המועצות, אותה רוסיה, התקבצו בירושלים בהזמנתי, וקיבלנו החלטה משותפת על הוצאת לא ישראל ממדינה שכנה או משטח שכן לנו, אלא של איראן משטח שכן לנו. זה בדיוק השיקוף של הדבר הזה. זה שינוי עצום. והשינוי הזה בא גם כתוצאה משחרור הכלכלה, גם כתוצאה מטיפוח העוצמה הצבאית והמודיעינית שלנו, גם מהקישור של בריתות חדשות, אבל גם מהיכולת להשפיע על דעת הקהל האמריקנית. והיכולת הזאת באה לידי ביטוי גם בהפניה של הלחצים נגד איראן, אבל גם בעדיפת הלחצים לסגת מיהודה ושומרון. והמאמץ הזה היה כרוך במאבק חובק עולם שלי, בהנהגתי, ולכן מי שרוצה להניג אותנו צריך להיות ערוך גם לאפשרות שהלחצים הללו יתחדשו. קודם כל אני מברך על כך שהשתנו, המצב השתנה, ועבדתי על כך לא מעט. ולכן רציתי להביא קודם כל להכרה על ירושלים כבירתנו, הושג, העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, הושג, הכרה אמריקנית ברמת הגולן, הושג, ביטול התפיסה שההתנחלויות אינן חוקיות, הושג. כל הדברים האלה הם מאמצים שמניבים פירות. אבל אין דבר כזה מנוחה ונחלה בחיים, וגם לא בחיים של מדינה. החיים זה מאבק בלתי פוסק, זה תחרות בלתי פוסקת. זה שאתה במקום כל כך טוב בכלכלה היום, זה לא אומר שאתה לא יכול לסגת אחורה. תאמץ מדיניות פופוליסטית, מדיניות סוציאליסטית, תלך אחורה. זה לא מובטח. וגם איננו יכולים באמת להבטיח מה יקרה בזירה הבינלאומית בשום מדינה, לרבות אצל ידידתנו הטובה ארצות הברית. תמיד יכול לעבור שינוי. על כך אמר ז'בוטינסקי שיש רק מענה אחד. בחיים הבינלאומיים, הוא אמר, יש רק דבר אחד שעובד. הוא קרא לזה תורת הלחץ. הוא אמר, זה לא משנה. אם במעצמות מולך יעמוד האדם החיובי ביותר, הוא אמר, הרצל או בלפור. הצד השני תמיד יפנה לחץ מולו. ואם לא יבוא לחץ משלך, הלחץ שלו יגבר. ולכן אנחנו נמצאים בהתמודדות מתמדת. וז'בוטינסקי אמר בצדק, שהמבחן העליון של הלחץ שלנו הוא הלחץ על דעת הקהל. אני תלמיד של אבי, ואבי הוא תלמיד של ז'בוטינסקי. וז'בוטינסקי, דרך אגב, היה תלמיד של הרצל. מובהק. לחץ דעת הקהל. ולכן אנחנו, ואני, מתכוון להמשיך בדבר הזה, כי זה לא יעזור. תבינו, אי אפשר להגן על ההתיישבות שנמצאת תחת מתקפה בלתי פוסקת של בית המשפט הבינלאומי, של מדינות רבות באירופה, של מדינות אחרות, של גורמים גם בתוך ארצות הברית. אי אפשר להגן על ההתיישבות בלי היכולת לפעול בזירה הבינלאומית ובזירה האמריקנית ולהפעיל לחץ על דעת הקהל, וכמובן לגייס את הקונגרס, ואם אפשר, גם את נשיא ארצות הברית. אבל זה לא מובטח, זה לא מובן מאליו. זה לא היה מובן מאליו שאצליח להדוף את הלחצים הללו מול הממשלים שראו אחרת ולחצו חזק מאוד, וזה לא מובן שזה יהיה אפשרי בהמשך. אני מתחייב לעשות זאת, כי אני מסוגל ורוצה לעשות זאת. לא כל אחד שאומר שהוא יוכל, יכול. ובכלל, אני מציע לכם להבין משהו, כיוון שדיברנו על תקשורת. אתה דיברת על תקשורת. התקשורת הדומיננטית בישראל מבינה בדיוק את מה שאמרתי עכשיו. בדיוק. כיוון שרבים ממובילי דעת הקהל בה רוצים לראות אותנו נסוגים מיהודה ושומרון, רוצים לראות אותנו מתפרקים מהנכסים שלנו, רוצים לראות אותנו חוזרים לקווי 67 עם איזו פנטזיה בלתי מובנת ובלתי משתנית, שעל ידי החלשתנו ועל ידי ויתורנו כך יושג השלום. כיוון שהם רוצים את זה, הם יודעים היטב שמה שבולם את זה, זה אותה יכולת שהובלתי למנוע את הלחץ, את הלחצים הללו, ועוד יותר גרוע מבחינתם, לגייס את ארצות הברית לטובתנו, במקום לא רק להדוף את הלחצים נגדנו, אלא להביא אותה לתמיכה בנו. הם מבינים את זה היטב. ולכן יש להם משימה אחת, להפיל אותי. לא כדי להפיל אותי אישית. אני חושב שהמוטיבים האישיים הם מכוערים מאוד, אבל אני לא חושב שזה מה שמוביל אותם. מה שמוביל אותם זה ההבנה שהם יפילו אותי, יפילו אתכם, יפילו את כולנו. כי הם לא מעריכים שיבוא מישהו שיוכל לעשות את הדברים שאנחנו עושים כאן. במיוחד לא מול ארצות הברית. ולכן יש להם מגמה. ואתם יכולים לראות שעד כמה הם מבינים, עד כמה הם מלוכדים בעניין הזה. הם כולם מבינים, כולם מלוכדים ומבינים שאם יפילו אותי, יפילו את הימין. ולכן אני מציע לכם לשים לב לתופעה הזאת. את מי התקשורת השמאלנית תוקפת ואת מי מעללת. את מי שהיא מעללת ומאתרגת, סופו של דבר שהוא יפרע את החשבון ויביא את הסחורה, הסחורה יהודה ושומרון. זה כלל פשוט מאוד, הוא כבר הוכח בעבר. היום קיבלתי הצעה נוספת בעיתון הארץ. אחד הכתבים שם אומר, אני מוכן להטרג את נתניהו אם הוא יהיה מוכן לעקור יישובים. תודה רבה, אני מוותר על האתרוג, אני לא אעקור אף יישוב, אף מתיישב, אף אחד. ואני אמשיך לעמוד על שלי, אבל זכרו מה שאמרתי. את מי שהתקשורת, את מי שאברמוביצ'ים מעללים ומאתרגים, סופו שייתן את הסחורה של יהודה ושומרון. כן, בדיוק, נכון מאוד. ולכן צריך להכיר בזה. אני אומר גם להכיר, אני לא מדבר רק על הכרת הטוב, אני לא מדבר רק על זה, אם כי אני שמח לדבר על זה, כי אני חושב שזה דבר, אני מוכן לדבר גם על זה. אני מדבר על הכרת האינטרס האישי. הכרת האינטרס האישי. מי שמבקע את המחנה שלנו, בעצם מפקיר, כרגע, בעת הזאת, מפקיר את יהודה ושומרון. כי ההגנה על יהודה ושומרון הייתה ותהיה נדבך יסוד במדיניות שאני מוביל. ואני מתכוון להמשיך להוביל אותה בתמיכתכם. זה הזמן להתלכד, זה הזמן ללכת יחד, גם כדי להבטיח את עתיד מדינת ישראל, וגם כדי להבטיח את עתיד ארץ ישראל, וגם של ירושלים המאוחדת. תודה רבה לכם. תודה רבה.